כן. מרן השולחן ערוך כתב לגבי איסור יין נסך, והעריך בזה מרן הרבה, כיוון שגם הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות העריך בעניין יין נסך. כבר צריך להקדים ולומר שנית שיש כמה סוגים של יין נסך. יש יין נסך שהוא מהתורה, שכתוב עליו אשר חרב זרעכם ויאכל וישתו יהיה נסיכם. מדובר ביין שנוסח לעבודה זרה, זה ודאי אסור, זה סוגו מדאורייתא. אבל חכמים ישבו וגזרו על סתם ידם, כל יין שנגע בו גוי או שייצר אותו הגוי אסור גם בהנאה, זה מגזרת חכמים. כל זה מדובר, זה סוג שני, כל זה מדובר בגוי שעובד עבודה זרה, כמו נוצרי, בודהיסטי, הינדי וכו'. אבל נוכרי שאינו עובד עבודה זרה, כמו המוסלמים, אז אלה היין שלהם אסור בשתייה, אבל מותר בהנאה. כלומר, אם הוא נגע ביין, אז מותר לי למכור אותו לגוי, אבל לשתות אותו אסור לי. ולא, אפילו קטנים אסור, בכל אופן, בכל מצב של שתייה או תערובת בתוך מאכל, אסור היין הזה לחלוטין. חכמים גזרו גם על יין שנגע בו מחלל שבת ופרהסיה. אני מדגיש, מחלל שבת ופרהסיה, לא שאר עבירות. שאר עבירות לא, יש רק מומר, מחלל שבת ופרהסיה. מומר המיר את דתו לדת אחרת, זה יקרה מומר, דינו כגוי, ינו יין נסך, בישולו בישול גויים, ואינו מצטרף למניין, ואינו עולה לשבעה עולים. בתור תוספת עולה יכול לעלות. אבל הבישול שהוא בישל, אסור לנו לאכול אותו, והוא עדיין היין שהוא נגע בו, אסור. איזה יין שנגע בו? כגון שמזג מהבקבוק לתוך הכוס. מה שנשאר בבקבוק בדיעבד, אני חוזר ואומר, זה בדיעבד כשר, אבל מה שיש בתוך הכוס זה אסור, אסור רק בשתייה, אבל בהנאה יהיה מותר. ויש עוד כמה סוגים שגם הם בכלל האיסור הזה, בהמשך מרן כתב על זה. מרן כתב איזה יין נאסר, דווקא יין שראוי מעיקר הדין, יין שראוי לנסך על גבי המזבח. למה? מפני שכל הגזירה הייתה מטעם שאני חושש שהגוי לקח את היין ואמר זה בשביל עבודה זרה, אז לקח את היין ונענע אותו, שכשך, ככה לשון בגמרא וגם בשולחן, הוא הכוונה נענע את הבקבוק או את החבית ועשה כן לשם עבודה זרה, זה נאסר. אבל אם היין היה סגור, מה זה סגור? צריך שיהיה שתי חותמות, ולכן צריך להקפיד גם היום שקונים יין בשוק שיהיה עליו שתי פקקים, הפקק ועוד, יש כל מיני סוגי פקקים, יש למשל פקק של השעם ועליו שמים איזה משהו שעבה, יש שמים עליו סרט, יש מכסה מסתובב, מתברג, ועליו יש גם כן איזה סרט, זה יקרה יין שמותר לנו לקנות אותו. למה? היום כל המובילים, כולם גויים. אותו, אבל מיץ ענבים לא צריך, כמה שמיץ ענבים הן מצד זה שהוא לא מתנסך שזה מיץ ענבים, אין מצד זה שהוא מפוסטר. הוא עדין יין מבושל, אם יש יין בשוק, מעטים היינות האלה שישנם בשוק שכתוב אחרי הבקבוק באותיות גדולות יין מבושל, זה יש של קרמל מזרחי, הם היחידים שעושים כן, אז זה באמת אם נגע בו הגוי זה מותר, לא תהיה בעיה. אבל שאר היינות ודאי שזה אסור. ברוך אתה. כן, לכן אני אומר מעטים עיינות, צריך להיזהר מאוד. זה לא גורף. פעם לפני 20 או יותר, אפילו 30 שנה, כל העיינות של קרמל היו מפוסטרים. כל המעבר, אני ביקרתי שם לפני 30 שנה, כל המעבר של היין אל מהבריכות אל הבקבוקים היה עובר דרך פסטור. היום זה לא כך, הם שינו את קו הייצור שלהם. אז לכן צריך לפקוח עין. עכשיו יש בהלכה יין קונדיטון, זה לא מה שאלה כותבים קונדיטון או יין פומבדיטה, יש להם כל מיני, או לא מעט ימצאים יין וייזאטה גם, זה לא מיני ולא מקצתה. יין קונדיטון, מה פירוש קונדיטון? רש"י מפרש, שליש היו עושים יין, שליש היו שמים דבש ושליש תבלינים. זה היה להם מין מרקחת כזאת, זה לקינוח היו עושים. אז הגמרא אומרת, יין כזה לא מתנסך, מפני שמיע אותו יין, וגם זה נותן תורת יין עליו. עשו אותו עם תבלינים ועם דבש ועוד שאר דברים אחרים, אז התבטל היין. אז עכשיו יש הרבה שטעו פה וחשבו שאם ככה גם הליקרים שיש היום בשוק, בפרט תוצרת חוץ, מה שתוצרת הארץ, תדעו ברוך השם היום, כל מה שתוצרת הארץ, אבל לא כל יקב, כי היום יש המון יקבים חדשים, כל שנה מתווספים בין 10-20 יקבים חדשים. כי היום התפוצה של היין הפכה להיות נחלת הכלל. אז צריך לפקוח עין, כי יש כאלה שבאמת לא מפוקחים, אתה לא יודע מי נותן לו הכשר, ואם זה באמת שמה בסדר כהוגן. בעיינות המבוקרים, כמו שאני אומר, של קרמל או רמת גולן או תשבי או נו איך קוראים לזה ברקן וכל אלה בנימינה, אלה שמה אין שום, לא נכנס אפילו לאולם מחלל שבת, כולם יהודים כשרים. זה אני ראיתי בעיניי, אני אומר מה שראיתי. רמת הגולן למשל זה עיינות הכי משובחים בעולם, ואפילו היום בעולם הם ברמה א', שם ידוע שהיינן בעצמו, הרי יש להם יינן, היינן הוא בודק את טעמי היין, והוא אומר כמה ליישן את היין, או באיזה חבית להשאיר אותו, באיזה זה, באיזה וכדומה, והוא מחלל שבת. היינן עצמו הוא אמר לי, אני אין לי רשות להגיע לאגף של הבקבוקים. הוא יושב באגף משלו, במשרד משלו, מביאים לו לשם סוגי כוסות שונים, ממוספרים, אפילו לא בקבוקים. הוא טועם ומחליט זה ככה וזה ככה וזה כך. וזאת אומרת, יודע, הם יודעים, זה על מנת כן, אין פה זה, בלי לפגוע, ובלי לפגוע בזכויות. הוא יודע, זה היה. אז כך שהיינות של החברות המובחרות, מאוד כדאי לקנות רק אותם, שאדם יהיה רגוע ושקט, שיודע שהכל כהלכה. הוא הדין לגבי מעשרות. שמעשרים כמו שצריך, מוציאים 9% ועוד קצת, הרי תרומה גדולה מספיק במעט, והשאר מה שצריך להוציא, הכל שופכים הכל החוצה. מי? סגל גם בסדר, כן. סגל גם בסדר. אז בקיצור, עיינות המובחרים האלה שנמצאים בשוק, שנמצאים בכל המקומות, ברוך השם, אפילו שיש כאלה שהבעלים שלהם מחללי שבת, אבל אין שום קשר בין העניינים האלה, זה סוחר, עניין של מסחר. אבל אני באתי לדבר כעת על הליקרים. הליקרים שמגיעים מחוץ לארץ, צריך להיזהר שאדם קונה ליקר, כיוון שבליקר הזה זה לא דומה לדין של קונדיטון. קונדיטון זה עצם היין עצמו, זה מה שרש"י אומר, שמראש עושים אותו כך, שזה רק שליש יין והשאר זה דבש ותבלינים. זה היה כמו מורסה כזאת, זה כמעט יוצא כמו ריבה. זה, אין לו דין יין, יצא בטל מתורת יין, ואז לכן כשהגוי עשה אותו, יהיה מותר. אבל הליקרים, איך עושים את הליקרים? לא רק הליקרים. כל סוגי המשקאות האלכוהולים להוציא בירה וויסקי. בירה וויסקי אין בהם בעיה, אבל שאר המשקאות החריפים, וודקה גם יכול להיות, אלה שנמצאים בחוץ לארץ, אז שאר המשקאות החריפים לפעמים מוסיפים לו מהענבים, מה שנקרא סוכר ענבים או כהל ענבים, ויש עוד לפעמים גם חומצת יין שמוסיפים להם. וממה זה עשוי? זה עשוי מיין נסך כמור. לקחו יין שהיה יין של גויים או יין שנגעו בהם גויים בלי השגחה, לקחו אותו, זה חומר גלם, שלקחו אותו והוסיפו אותו תוסף לינות או תוסף לליקרים, ולכן צריך זהירות בדברים הללו. אז כבר אמרנו לכם שכל הבקבוקים של משקאות חריפים שיש בשוק היום פה בארץ, אני מדבר על הארץ, חוץ לארץ המצב פרוץ יותר, אבל פה בארץ מה שיש באישור הרבנות הראשית לישראל, אבל אני מנגיש, באישור הרבנות הראשית לישראל, לא רבנות מקומית או איזה רב מסוים ששם את החותמת שלו, שתהיה עם 22 כתרים גם, שטויות והבלים. אתה צריך להיות אישור הרבנות הראשית, כי אני מכיר את הרבנות הראשית לישראל, את המחלקה הזאת, בדבר הזה אני כן סומך עליהם. יושב שם היהודי ישר, תמיד חכם גדול, ומדקדק גדול, והם לא נותנים להכניס שום דבר, לאשר שום תוצר שהוא לא בסדר. ולכן המשקאות החריפים כן צריך זהירות. כמו יש אמרטו ויש ליקרים שונים בכל מיני מחירים מפולפלים או דובדבנים יקרים וכדומה, באים מבלגיה, באים מכל מיני מדינות. אם אין אישור הרבנות הראשית לישראל, תדעו שזה כל הסיכויים שיש שם יין נסך בתוכו. לכן צריך להיזהר. הוא עדין גם ממתקים שמגיעים היום מסין. יש ממתקים יותר יוקרתיים שבתוך כל מיני אריזות שונות, תסתכלו במה שזה מכיל, מכיל חומצת יין. כלומר, זה יין נסך. אם אין על זה אישור הרבנות הראשית לישראל, אסור לגוע בזה. זה השם ישמור, יין נסך, מי צריך להיכנס לתוך הבעיה והצרה הגדולה הזאת של יין נסך. עכשיו, לגבי וודקה, שאלת וודקה, למעשה רוב הוודקה שנמצא היום בשוק הוא בסדר, כנת גם כן לגבי הערק, אבל אני מדבר תוצרת מקומית. תוצרת חוץ, אני לא יודע. תוצרת חוץ זה אני לא יודע. אז לכן צריך להיזהר לדעת מה אדם קונה, אז יקנה רק מחברות ידועות, שמהם יוכל יותר לסמוך ולהשתמש כמו שצריך. כן, דבר. ש? תכף, נדבר על זה, סליחה, כן. יפה, אז ויסקי לא, אז הוא, נחילה, הוא עשה הכללות, הוא לא צודק. לגבי הויסקי, סליחה, לגבי הויסקי זה נושא שכבר לא היום התגלה, 50 שנה דנים בזה. כבר הגאון משה פיינשטיין כתב, מה הבעיה? הבעיה של הויסקי היא שמיישנים אותו בחביות. וידוע ככל שהוא מיושן יותר, הוא משובח יותר ויקר יותר. לכן תראו שיש ויסקי מה שנקרא שיבס. יש 10 שנים, יש 12, ויש 15, ו-18, ויש 20 פלוס, זה כבר, יש משוגעים לדבר שמשלמים אלפי שקלים על בקבוק אחד. עכשיו הויסקי הזה מיושן בחבית, שבחביות האלה מוכרח שהיו בהם ינות לפניכם. פה יש מחלוקת חכמים. יש רבנים שמחמירים, וטוענים שכיוון שהדופן של התחבית בלעה מהיין נסך, ועכשיו כששמו שם את הוויסקי וישנו אותו, זה פלט חזרה, זה בלע, אז זה אסור. האמת שיש לזה כמה צדדים להתיר. א', יין נסך בתיר ב-60. שנית, מחילה, איך עושים את הוויסקי, צריך לדעת שיש לו תהליך ייצור מאוד מורכב. לוקחים אש כמו פרימוס או ברנר ושורפים את כל הדפנות של החבית, כי הוויסקי לא יהיה ויסקי. אני מדבר לא על הוויסקי ששעולה 50 שקל או 100 שקל, זה דברים בטרים, זה סתם עושה כאב ראש, לא יותר מזה, מקסימום איזה סחרחורת קטנה. אבל הוויסקי המשובח, שהוא משובח וביושן בחביות האלה, זה באמת, זה כמו עם ביין, יש ינות שהם יין צעיר שהוא ישב בחבית, אולי, לא יודע אם ישב בחבית בכלל, חודש או חודשיים, ויש ינות שהתיישנו שנתיים או שלוש, והם בנות כמה וכמה שנים, זה טעם אחר לגמרי. לכן אמר כבר רבי יהודה אריה דה מודנה, שאלו אותו, הגמרא אומרת, שמואל אמר, שמואל היה רופא, אמר עד 40 שנה נחל. תאכל, עד 40 שנה תאכל. מ-40 תוריד 50% מהאוכל שאתה אוכל, ומשתה מעלה. משתה הכוונה יין, שתות יין. אז רבי יהודה אריה דה מודנה, מסכן, היה לו הרבה צרות. אשתו נטרפה דעתה עליה שמצילנו. בנו אחד שלח יד בנפשו, בנו שני אמיר דתו, בנו שלישי עבד לו. נשאר ערירי, היה גאון אדיר ובקי ב-17 שפות בעל פה. והיה יודע את כל התורה בעל פה, כל התלמוד. הוא חי לפני שין הוא נולד קצת אחרי רבנו הארי, חי איזה 75-78 שנים, על כל חייו מרור. אז הוא היה שותה יין כדי לשכוח את צערו. אז הוא אמר, אתם יודעים למה כתוב בגמרא עד 40? כי הם לא מתחילים להבין ביין רק מגיל 40 ומעלה. אז עכשיו הוויסקי הזה צריך לשרוף את החבית ואחר כך מקלפים את את האפר או את הסחרות שקיבל מהאש, ונשאר הטעם של השריפה בחבית. זה עץ עם שריפה, זה מין פטנט שמישהו המציא, זה איזה סקוטי, היה שיקור, היה משומם, המציא את ההמצאה הזאת. ועל ידי זה עושים את הוויסקי, ויש חברות גדולות היום שמתחרות ביניהם, יש כל מיני, אני לא מכיר את השמות, אולי שם היה אחרי השיעור, יגיד לכם, יש לו אינדקס. סליחה? כן. אז יש איזה, שם איזה ויסקי אתה שותה? אה? לא שותה? אתה אוכל ויסקי? הוא לא יודע מה זה ויסקי בכלל. אין בכלל תוצרת הארץ ויסקי. מה פתאום? אז בקיצור, לכן אשר על כן, הוויסקי למעשה מעיקר ההלכה הוא מותר, אבל בכל זאת יש כאלה שנוהגים לשתות איזה ויסקי מסוים, איזה של סקוטים או של אני יודע מה, לא, אבל למעשה אין איזה בעיה. יש הרב שיחיה, הרב בעל איך קוראים לו בבני ברק, נו השם יאריך ימיו בטוב, הרב אוזנר, כן, הוא מחמיר בעניין הזה של הוויסקי, הוא מחמיר, אבל האמת, מעיקר ההלכה, אין בזה בעיה. אין בזה בעיה, מעיקר ההלכה. ויסקי הוא חמץ גמור, כי הוא עשוי מבצק. הוא מבצק ותוספות של כל מיני דברים אחרים.
כן.
אז אמרנו שבליקרים צריך זהירות. את צריך זהירות, כן, ודאי. בכל הדברים האלה. איך? יפה, אתה אומר נכון, אבל יש כאן על הדבר המעמיד, או אם זה טעם שנשאר נותן טעם, רמה טעם של בטל בשישים, שבטל טעמו. אבל דבר שלא בטל טעמו, שאני רואה שטעמו נמצא, והשוני בליקר, חינה, שים את זה פה, שלא ייפול. השוני בליקר זה בין תוספת כזאת או תוספת כזאת, או טעם כזה או טעם כזה, אז זה כן נשאר, וטעמו ניכר, בפרט אלה שמבינים בטעם, הם ענייני טעם, אם אין את הליקר שהוא מכיר ואוהב, זה לא ישן, לא ידבר עם אשתו 70 שנה. אז לכן צריך לכן זה כן קובע, צריך להיזהר. עכשיו, מעורב יין ומשקה אחר, מה דינו? יש מחלוקת, התוספות והראש, הם מעשה התירו בסוף. למה? מה התירו? התירו אם נגע בו גוי. זאת אומרת, עירב משקה אחר, כמו שיש כאלה, אוהבים לעשות מיץ אשכוליות עם כל מיני משקאות חריפים וכדומה, או עירב יין איתו. עכשיו זה בטל, השאלה אם זה בטל מתורת יין או לא בטל מתורת יין, והגוי עשה את זה. האם יהיה לזה יין נסך? למסקנה, הנגיעת הגוי מותרת, אבל השתייה אסורה. לכן אם אדם חס ושלום, לא אומר עליכם, אבל תזהירו את האנשים שהולכים לכל מיני אירועים, ויש שם אחד, איך קוראים לו? שמי? ברמן, איך קוראים לו? ברמן. אז הוא, התפקיד שלו למזוג לאנשים שתייה, והאיש הזה ברבה מכן הוא גוי, אז זה אסור. אומנם הוא לא אסר את זה בהנאה, אבל אסר את זה בשתייה. לכן צריך להיזהר בדברים הללו. מחוץ לזה, בכלל הליקרים שם, מי יודע אם הם כן בפיקוח או לא בפיקוח, אדם צריך להיזהר מאוד. מה? איזה גוי? פה אתה בבעיה? לא, תלוי איזה גוי הוא. אם הוא נוצרי, אז הוא ודאי אסר אותו. צריך לשפוך את זה. או לא רק נוצרי, כמו שאמרנו, מודהיסטי, מאמין בשיתוף, מאמין באלוהים אחרים. אבל אם הוא מוסלמי אמיתי, זאת אומרת שהוא מאמין באל אחד, שהוא מאמין באחדות האל, כך כתב הרדב"ז, אז זה באמת, הוא רק אסר אותו בשתייה, אבל לא אסר אותו בהנאה. אז בירה אין בעיה של יין נסך, ויסקי אין בעיה של יין נסך, כנ"ל ערק, ערק, כל הערק הזה, גם אם ייגע בו הגוי, הוא לא יאסור אותו. אז עכשיו יוצא איפה? מה שאלת? אני אומר לך שבבירה אין בעיה, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני. עכשיו יגיד לי בירה עם עננים בא, אני יודע מאיפה בא. הוא ממשיך, ביטול תורה. אתה מכיר את הסיפור שהיה פעם נודע ביהודה בשבת הגדול, אמר להם שתיזהרו, הבירה היא חמץ. קם חוץ ממך עגלון אחד ואמר לו, מה הרב מחדש? הרי אנחנו מברכים בערב בדיקת חמץ, בורך אתו אדוני שם לוקאי ממלך אוירום, אשר כניסאי למצווי סוף וציבוניה, בייר חומץ. בייר זה חומץ. מה החידוש? אז זהו, מה נעשה? יש בירה הוא חמץ, זה דבר ידוע. מבחינת השגחה על מה? אין שום בעיה, כי מקסימום יכול להיות לך בעיה בבירה מקומית לגבי מעשרות, אבל שאר הדברים אין שום בעיה. תוצרת חוץ אין שום בעיה, תוצרת הארץ חילה, תוצרת הארץ תהיה בעיה רק לגבי מעשרות. אז אתה תעשה מעשר וזה יהיה זה. מרבי עליו השלום, כשהייתה שמחה במשפחה, אז היו קונים מיצים של תפוזים, פעם היה המיצים האלה של פרדס, איך קראו לזה, הבקבוקים האלה, מיצים של אשכוליות ותפוזים, ובירה שחורה ובירה לבנה, אז היה לוקח קצת בקוס מזה וקצת בקוס מזה, ועושה מעשרות, שופך אותם, אומר עכשיו יהיה מותר להם לשתות. אז זה פשוט, למה שזה עשוי מגידולי קרקע. במיץ הזה יש איזה אחוזים, 15-20 אחוז של תפוזים, זה מה, צריך לדאוג שזה יהיה מאוסר. וכן הבירה, זה סוף סוף עשוי מחיטה, אבל היום, לא הבירות, כל הבירות האלה הם עשוי מסעורן, לא גידול מקומי, הכל גידול של חוץ לארץ. וגם כל הבירות מיובאות מחוץ לארץ, שאפילו בירה מכבי מיובאת מחוץ לארץ. ולכן צריך אגב, היה פעם שראינו באיזה חתונה, היה בירה מכבי, לא בפסח, בזה, והיה כתוב, מודפס עליה כשר לפסח. כן, זה אני ראיתי, לא סיפרו לי, כן. שמעת מה? שמענו? נו, בקיצור, מה שמעת? אתה מותח אותנו. אתה לא היית פה שבוע שעבר. אז מה אני אעשה? שבוע שעבר אמרנו שיש מחמירים, יש מחמירים, אפילו אם הגוי ראה את היין, שלאסור אותו. רבי יעקב חייזריאן, רבה של צברי, היה נזהר בזה. גם בנשחה יביא את הסברה הזאת. אבל זה חומרה. אני לא מדבר כעת חומרה, מדבר כעת הלכה. מה יעשו האנשים? מה יעשו האנשים? לכן, אם יש שתי פקקים על הבקבוק, אין בזה בעיה. צריך להיות, לדעת שהכל בסדר. עכשיו, עירב דבש ויין ביחד, מה דינו של עירב דבש? הראש עשר, ולמה? הרי ראי שרצו לומר, שאל לך כדעת הרמב״ם. הלא הרמב״ם אמר, כיוון שעיקר הטעם הוא משום שמנסח אותו לעבודה זרה, מה מנסחים? יין, יין, יין טהור. לא מנסחים יין שמעורב בו דבר אחר. כי אז בזמנם יין זה יין, יין נטו יין, 100% רק יין, בלי אפילו חומר משמר, אפילו לא סופליטום, שום דבר, ולא טיפה סוכר, לא ברגל אחד של משהו אחר. והרמב״ם כתב שאם לקח את היין הזה ושם בו חיטה אחת, שם בו גרגר אחד של סוכר, פסל אותו להיקרב על גבי המזבח, והוא פסול גם לקידוש לדעת הרמב״ם. כל הפוסקים חלקו עליו. וכן היום בקידוש מותר להשתמש בינות גם אם מעורבים בהם דברים אחרים. הנה חינם, אם אדם רוצה להחמיר על עצמו ולנהוג כשיטת הרמב״ם, תבוא עליו ברכה. אבל צריך להשיג יין שהוא באמת נטו יין, ולא תמיד יש דבר כזה. גם למשל לדוגמה, אגיד לכם, הינות של קרמל למשל, שאנחנו כן סומכים עליהם, הם למעשה למעלה מ-70% יין טהור, השאר לא שמעורב דברים אחרים ולא מים, אלא הם מערבים סוכר ענבים. הרי איך יש יין מתוק ויין פחות מתוק, יש גם דרגות מתיקות בינות, הם היננים יושבים ועושים, מייצרים, יש יין שמוציאים אותו מהמוקדם מהענבים, אז הוא שומר על הסוכר שלו, ויש שמניחים אותו בחבית עד הסוף, אז זה נשאר לא מתוק, כמו יין ביתי. הוא מציס, אז כל הסוכר שלו הולך. הם לוקחים את הסוכר שיש בו, מייצרים איזה סוכר ענבים, נותנים אותו תוספת לענבים אחרים, או לינות אחרים. והרבה פעמים יש, זה לא דברים קבועים, זה משתנה לפי הצורך, או לפי הצריכה, או לפי אותה עונה, או איזה גידול הייתה, היה באותה שנה. לכן אף פעם הדברים האלה הם לא קבועים. אז בוודאי שיש איזה תערובת פה ושם, מעט זה, מעט שם. היין היחיד שאין בו תערובת זה יין רמת הגולן. שם הם, אבל הבעיה שלהם שהם לא מפסטרים אותו, כי הם טוענים שזה משתנה הטעם, וגם חבל להם, כי יורד קרוב ל10%, נפקה מינה צריך להיזהר מאוד, שהיין הזה כשנפתח לא לשתות אותו, ולכן אם אדם נכנס לאולם או למסעדה, והגיע לפניו בקבוק יין פתוח, בשום פנים ואופן לא לשתות. אל כל יין היום, תדעו כל יין, אם לא, אתה פתחת את הבקבוק לידך, ופתחו את זה לידך, אל תשתמש בו. וצריך להיזהר בחתונות, צריך להיזהר בשמחות, בברית מילה למשל, לפעמים יש שם מחללי שבת, שהם באים, המלצרים עצמם מחללי שבת וכדומה, אז צריך מאוד מאוד להיזהר שלא לבוא בקלות לידי איסור של יין נסך. אז זה אדם יפקח עין כמו שצריך לא להגיע לזה.
חשבון של
הפסטור, לא, מעשר זה מעשר, פסטור זה פסטור. עכשיו חומץ יין שפותחים את הבקבוק משבוע לשבוע לעשות הבדלה, וזה נשאר שם, זה בעיה, בטח שזה בעיה. צריך להיזהר. צריך להיזהר, ייקח אותו אצלו, ישמור אותו אצלו. החמצת כחוצן, עליו השלום, היה מוהל, והיה גם מקדש, עושה חופות. הוא עליו השלום, היה לו בקבוק כמו של קופת חולים, אבל בקבוק כיס, אתה מכיר את זה שהוא ככה ישר, אין לו עגול, אלא כזה מלבני. שם אותו בכיסו, ולא נותן לאף אחד, לא היה נותן, היה בא, גומר את המילה, לא נותן לאף אחד, גומר את המילה, עושה את הברית, מוציא הבקבוק מכיסו, מוציא הפקק, מוזג לכוס ומקדש. אותו הדבר בחתונה, גם מר סגר הבקבוק, חזיר אותו לכיסו. כך היה עושה קבוע, זה דבר ידוע. היו החכמים נזהרים בזה. למה זה, שלא יבוא לידי איזה איסור. עכשיו, כן. אמרנו, היית פה, שתיים.
לא המכסים הסבורים של
הקפת. שתיים.
אם הוא פתח
את,
כמו למשל
שעבר,
הוא אומר שהוא
הולך עם
בקבוק בכיס.
מה אכפת לך, אם זה אצלך בבית, שיהיה פתוח אפילו. אם זה, תקשיב לי, אם זה אצלך, אפילו פתוח, אין לי בעיה. אבל שאתה זה נמצא בשוק, או שגוי יבוא יגע בזה, או זה, אני צריך שני כיסויים. חומץ יין, חומץ בן יין, זאת אומרת, לא החומץ הסינתטי שיש בשוק, ולא החומץ ההדרים שיש, אלא חומץ שעשו אותו מיין, זה עשה אותו גוי, אז תלוי. אם עשה אותו גוי, ודאי אסור. אבל יש מחלוקת הפוסקים, הרש בדן, מה יהיה אחרי שזה חומץ בן יין, וזה קשר למהדרין. עכשיו, פתחתי אותו, ובא גוי ונגע בו. האם אסר אותו, או לא אסר אותו? מחלוקת. הרשב"א מתיר, כיוון שזה לא, אי אפשר לנסח אותו על גבי המזבח. וכך פסק מרן, אבל מרן כתב, והוא, שאם ישפוך אותו על הקרקע, יפעפע. כי חומץ דרכו, גם אם אתה מנענע אותו, הוא מעלה בלונים. יש לו כמו גזים. אז זה יקרה חומץ, זה חומץ חזק. חומץ כזה, זה גדר של חומץ. למה אמר את זה מרן? כמו שהרבה פעמים, אלה שעושים יין בבית, זה ידוע. הרבה פעמים, היין שלהם קצת מחמיץ, אז הוא כבר לא רוצה לשתות אותו, שם אותו בצד ויבוא גוי ויגע בזה. לא, זה עדיין יין. הגמרא אומרת, תלוי אם טעמי חמרה וריחי חלה. זאת אומרת, אם יין ראינו שהתקלקל או שהשתנה טעמו, מה דינו? פרחים עליו הגפן או שהכל נהיה בדברו? האם הוא קשר לקידוש או לא קשר לקידוש? אז הגמרא אומרת, אני צריך שישאר בו הטעם של היין. אפילו שאם אני פותח את הבקבוק ואני מריח ריח של חמיצות, חומץ, זה עדיין לא אומר, אז תטעם אותו ואז תדע. אז תטעם אותו, יש בו טעם יין, אז זה עדיין ברכתו הגפן. אין בו טעם יין, אין ברכתו הגפן. אבל זה מועיל לגבי ברכת הגפן. אבל לגבי שיגע גוי, אני צריך שהחומץ הזה יהיה חומץ תוסס אמיתי. זה שאומר הרשב"א. ומרן הביא אותו לשולחן ערוך מסימן קכ"ג. שצריך, שאם אני שופך אותו מפעפע, זה יקרה חומץ בן יין, שאם נגע בו הגוי אחרי שנעשה חומץ, מותר. ככה הוסיף גם המורדכי עליו. סליחה? אימה? אני לא יודע מה זה. מה זה הברגה? אתה מתכוון על ההברגה? מצוין, הברגה וסרט זה דבר הכי טוב. יש יותר מזה, יש מי שרצה להתיר את ההברגה ואת את הטבעת שנשארת שם, רצה להגיד שזה שתי כיסויים, אבל להלכה אנחנו לא פוסקים כך. זה טוב בשביל מיץ ענבים, אבל בשביל יין צריך שיהיה גם סרט, כמו שאתה אומר. אז יש לי הברגה ויש עליה סרט, זה בסדר גמור. הבית יין מה? לא הבנתי מה הוא אומר. הבית מפלסטיק, כן. תכף עוד מעט יש גם אם גוי נפל לתוך זה, מרן כתב, זה עוד יותר, יש דיונים הגדולים, ומה יהיה אם יהודי נפל והגוי ירים אותו? חכה, זה, אתה יודע איזה נושא, איפה נכנסת אתה עכשיו? כנכין נערה עם פנסים. כן, תלוי מה היה, תלוי איך זה קרה. יש בזה דיונים גדולים בגמרא, הגמרא העריכה בזה בלי סוף. אז עכשיו, אז חומץ יין סגרנו, אחר כך הגמרא מביאה יין אדריאני. מה זה יין אדריאני? הוא אומר זה יין שהוא עשוי עם דבש ומכיל, מה יש בו שם? יש בו כהל עם הרבה יין, זה אסור. טוב, בקיצור, אלה דברים שאין בהם לזה. עכשיו כתב הרשב"א, מה דין הקנקנים של היין? עכשיו הרי הבקבוק הזה, בקבוק של יין, עכשיו נגיד בא לך בקבוק, בקבוק ריק, האם מותר לי להשתמש בקנקן הזה ולהניח בו יין או לא? אז לגבי זה דעת הרבה שישאיר אותו 3 ימים במים, 72 שעות, וכל 24 שעות יחליף. משל עכשיו אם גוי יביא לך כוסות יפים מאוד, ואני לא יודע מה הוא שתה בזה, שתה בזה דברים אסורים, שתה בזה יין נסך, ואני רוצה להשתמש בכוסות האלה, כוסות יקרים, מה אתה עושה? אומר הרמה, יש בזה תקנה, אני יכול להכשיר את זה, הגעלה לא, אבל יש לזה עירוי. עירוי, אני אשים שם מים 72 שעות, אבל כל 24 שעות פלוס כמה דקות תחליף את המים, ואחרי זה מותר לך להשתמש בזה, כי זה פלט את הבריאה שלו, מה שהוא בלע איסור, הוא פלט אותו החוצה. דווקא בזכוכית אנחנו מדברים. כן. אפילו אחי. כמה שסוף סוף היה בזה ממש איסור ממש, אז לא כדאי. וגם בפרט יין, יין משאיר רושם בבקבוק. עכשיו הרשב"א דן בבעיה אחרת. תראו היום בינות היקרים למשל, שהם דרך כלל משכיבים אותם, אחרי שאתה מרוקן את הבקבוק, אתה רואה בדופן הבקבוק ממש משקע של היין, שכבה בצבע יין כהה, וזה מדובר בעינות ישנים שנשארו כמה זמן. הדרך כלל היין משכיבים, למה משכיבים? כדי שהוא ינשום, הוא צריך לנשום את השם, ואז הוא מקבל גם את הטעם של השם, גם הוא נושם על ידי זה ונהיה משובח. אבל אם מעמידים אותו זה לא טוב. גם ידוע, אם שומרים יין לא נכון במקום חם או במקום קר מדי, זה לא טוב. יין צריך 20, טמפרטורה של 20 מעלות. גם אלה שמגדלים את היין, ידוע, יש להם מחשבים. יש להם מחשבים ששם בתוך המרטף הזה של היין, כל הזמן יש מזגן. קיץ וחורף, יום ולילה לא ישבוטו. ואם הטמפרטורה תעלה או תרד, משתנה הטעם של היין. בפרט בזמן שהם השנה הראשונה של היין, הוא עוד צעיר, אז הוא זקוק לטמפרטורה קבועה. עכשיו, מה קורה בחבית הזאת, או בקנקן הזה? נדבק שם שיירים של היין, ואפילו אני שוטף אותו, הוא לא יוצא. מה דינו, אם נותר לי להשתמש בבקבוק הזה או בחבית הזאת? זה דבר ידוע, זה מצוי אצל היקבים. הם לפעמים משאילים או מעבירים חביות, כי חבית חדשה היא פחות נותנת טעם ארומה טוב. זה כמה שיותר ישנה, יותר משובחת. אז זה יין שדעת זקנים, נוחה עם מנועה מה דעת זקנים. אומר הזקן, מרגיש את עצמו כל הזמן מיותר. למה? אלה הצעירים, תראה איזה תלבושת יש להם, איזה תספורת עושים, הוא כבר לא זה. איזה אוכל הם אוכלים, הוא אין לו שיניים, איזה משקאות הם שותים, שמה היא תעזור לי. מה? אתה רוצה? אתה הזמין אותך להדליק משואה, לא? מטעם בית הכנסת מוסרוף. לא ככה? אז אתה צריך לשמור על כושר, תהיה חזק. אז איפה היינו אנחנו, האם? אה? שרי, תזכיר לי. אה? אז כן, הוא רואה את הצעיר הזה, לובש בגדים ואוכל מאכלים וכל מיני קשקושים, והזקן לא אוהב את המאכלים האלה. וגם הוא אומר איזה משהו, אומרים לו, לך אתה מהדור הישן. הוא מעיר להם על איזה מוזיקה מסוימת, איזה דיסקו, אומרים, מה אתה מבין? אתה פרימיטיבי. אז זה, אתה יודע מה זה פרימיטיבי? אנו מי של זמן, בעל ההיסטוריה. אומר, אז הסכם מרגיש את עצמו לא טוב, אבל מתי הוא מרגיש כיף? מביאים יין, אז אין צעיר, איזה טעם יש לו, מביאים יין ישן, מלפני 12 שנה, ואם יביאו יין מלפני 50 שנה, עוד, ואם יביאו לך יין מלפני 150 שנה, כל קוס עולה 10,000 דולר. אומר הזקן, אתה רואה כמה אני שווה? הזקן אוהב יין ישן, לכן אמר דעת זקנים, נוחה ממנו. זה היין, כי היין כמה שיותר זקן, הוא יותר משובח.
זה
צעיר, מה?
לב צעיר לשערה.
ולב זקן בקערה. מה הפירוש? תסביר לנו עכשיו, פסר. לא? הם לא הבינו, אתם הבנתם? לא הבינו, הנה לא הבינו. לב צעיר לשערה, מה הפירוש? ששערות? אז הוא סוער, זאת אומרת הוא תוסס, רוקד, משתולל, ככה.
ולב זקן?
כערה. יען הוא יושב ככה, רגוע כזה. אבל יש הפוך, אני ראיתי צעירים שהם כמו זקנים, ויש זקנים שהם כמו צעירים. זה יוצא מהכלל, בכל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד. טוב, אז בקיצור, ככה היינו, אז זה העניין שהזקן נהנה יותר מהזה. עכשיו, מאימתי מתחיל לקרות יין נסך? שאלו את זה פה, שבוע שעבר דנו בזה. הרי אדם עושה חבית יין, נכון? מוישלה? והוא ריסק את הענבים ביד, בבלנדר, ושם בתוך החבית, ובא גוי, משמו, ונגע לו ביין. מה הדין של היין הזה, ומהם מתי זה מתחיל להיות יין נסך? כך הגמרא שואלת. מה הגמרא משיבה? משיתחיל למשוך. מה פירוש למשוך? מרגע שהוא הכניס כוס והתחיל להוציא יין צלול, לפעמים אפילו שהזגים והחרצנים נמצאים שם, הוא מזיז אותם קצת, עושה שם איזה חור, איזה גבעה, איזה בקעה, מכניס את היין ולוקח, מתחיל למשוך, והתחלת לשתות מזה, זה כבר נהיה יין, מרגע זה ואילך, אם גוי יגע וזה יעשור אותו. עד אז עדיין לא התחיל למשוך, או כגון הסבירו בגת של היין, היה, איך היו עושים? בונים את הגת, קצת מקום יחסית גבוה, יש שם הבאר הזה ששם דורכים את ה... ומלמטה יוצא איזה שיפוע של מזחלה כזאת, ואז כשזה מתחיל, פותחים את המזחלה ומתחיל לצאת יין משם, ויורד לכיוון הבריכה השנייה למלות שם יין. מרגע שפתח את זה, זה הפך להיות יין, ואז אם נגע בזה הגוי, אסר אותו. לכן גם בבית זה אותו דבר, מרגע שזה, לנו אין נפקא מינה, יינות מוכנים, אבל בעינות שעושים בבית יש נפקא מינה. אז שמעת מוישלה? או שתה, כן, או שתה ממנו, לא לטעום, עדיין זה לא נקרא, או שתה ממנו בשביל לשתות ממש, רצה לשתות, זה כבר נהיה אסור, אם נגע בו הגוי יהיה אסור וצריך זהירות.
הגוי היה במחסן שלי והזיז חביות, אני לא יודע, שתה,
גוי היה, הגוי הזה היה נוצרי, אתה לא יודע. לא בדקת אם הוא מהול, יש לו שלושה אוזניים, או... עגיל, היה לו עגיל? כן? מה אתה אומר? אז הוא הזיז לך את ה... אתה בטוח שהזיז את החביות. והחביות היו סגורות? מה? אתה עושה לי ככה ביד, אני לא מבין. תחבא את האור, אני לא רואה מה הוא עושה. מה החביות? אבל סגור או פתוח? מה אכפת לי אם זה פלסטיק או זה נייר? סגור. אין בעיה. אין בעיה, אפילו שלא היה פלומבה, כיוון א' הוא לא התכוון לנסך, יש את הדין הזה בהמשך. כל שהוא לא התכוון, יותר מזה, אם נפל גוי, אמרתי לך, נפל גוי לתוך בריכה של יין. כך פסק מרן. ובא יהודי, או גוי והעלה אותו. אז אני אומר, היין הזה עדיין מותר, למה? אולי לו זמן, הוא מבהלה, זה מתוך כדי לנסך, צריך כמה כללים. שיתכוון לנסך, ושלא יהיה עסוק בדבר אחר, ושיגע ביין עצמו. אז כאן כיוון שאפילו שהוא נגע ביין, הוא כולו טבל בתוך היין, מה שמו, אבל כיוון שהוא נבהל והחליק לתוך היין, אז מרן אמר שזה מותר. לכן גם כאן, כל שכן כאן, שהחבית הייתה סגורה, אם הוא היה מכניס את היין, את היד בפנים, שם יש דיון. מרן כתב, שאם הגוי בא והכניס את היד שלו לתוך היין, אז אם התכוון לגוע, זה אסור. אבל לא התכוון לגוע, אלא הוא פשוט נפל לו משהו, הוא הכניס את היד, ובטעות היד שלו נכנסה, עדיין זה לא נאסר. לכן צריך לדעת, כל פרט קטן פה משנה את הדין, את ההלכה מהקצה אל הקצה. אני רואה שאתה השתלטת היום על השאלות. מה אתה אומר? מה? בשר שנתעלה מן העין ביין, אם אין לו שתי כיסויים, אחרי שהוא יין, אם אין בו שתי כיסויים, אותו דין. כן, הרי מה אנחנו רוצים בבשר עכשיו? מה דיברנו שבוע שעבר? תיזהרו שאתם הולכים לחנויות ובוחרים לכם עופות בתפזורת או חלקי עוף וכל מיני חלקים, אל תאמינו לאף אחד. ויש שם גויים, הם גויים עומדים אחד ליד השני, זה כל הבשר הזה אסור, אלא אם כן יש יהודי שמשגיח שם כל הזמן. ולמה? הם מפרקים את העופות, העוף היה לו פלומבה, היה לו סרט, היה לו הכל, היה לו דולר, היה לו כל התוויות, אבל אחרי שפירק את זה, הוציא את זה הגוי, ופירק את זה לגורמים, לא, תגיד לו, תוציא לי מבפנים, מקופסה סגורה, זה משהו אחר. אז אותו דין גם ביין. היין, מתי אתה יכול לקנות היין מהשוק? שאתה רואה שיש לו שתי כיסויים. אין לו שתי כיסויים, אז זה יהיה אסור. המלצר הזה, כן.
הוא לא חושב
גם על הכיסוי. לא חושב. אבל גם אם הוא לא חושב זה אסור. גם אם הוא לא חושב, הוא רוצה למזוג לך יין. אז חכמים אסרו את זה. לא משנה. לא משנה. כיוון שהוא מזג אותו, אז גמרנו. או שכשך. יש עוד דין, עוד לא גמרנו את ההלכות. יש גם עוד פרט שלישי שינענע את היין. לכן יש הלכה, אם הוא נגע בחבית ולא נענע אותה, והיין בפנים לא זז, לא נאסר. בוודאי, לא, מה, מבושל? מה פתאום? רגע, יין מוגז, בוא לאט לאט, בדור שלנו שיש הרבה זיופים, יש עניינים מהקצה לקצה. קודם, לא, סליחה, אל תענה, סליחה, שאל אותי באותך, אתה יכול להכשיל אותו. יש שמפניה שזה עולה מ-140 שקל ומעלה, זה יין צריך להיות, להיזהר, לקנות רק מתוצרת שיש פיקוח מלא. היום יש בשוק, מה שיש בשוק שאני מכיר, זה קרמל וזה רמת הגולן. למה? היין הזה, אתה יודע איך הם עושים אותו? זה בדרך כלל נזירים, הם עושים את היין הזה. ויש היום מלא, השוק מוצף בינות כאלה שהם יין נסך מדאורייתא. זה היין הזה, אם עושים אותו שם בלטרון, מה שמה מזכרם, יבוא הקדוש ברוך הוא ויעקור אותם מארץ ישראל. עושים אותו בלטרון, יש שם מנזר שלם, יש להם קרמים שלמים, שהם בוצרים את היין. ויש שם תחנת דלק שהרבה יהודים שלנו נכשלים הולכים ממלאים שם דלק ומפרנסים את הנזירים והם נותנים להם גם בקבוקי יין ויש כאלה קונים מהם ולא יודעים וזה יין נסך גמור הם מייצרים אותו עכשיו איך מייצרים את הבקבוקים האלה יש המקור בצורפת בצורפת יין שמפניה כזה עולה איזה 1,000 שקל בקבוק למה? הם לוקחים אותו איך שהוא תוסס מכניסים אותו לתוך הבקבוק לכן הבקבוק הוא בקבוק משוריין זה זכוכית קשה אם תזרוק אותה משבע קומות למטה ריק אני מדבר לא ישבר מלא אני לא יודע זה עוד לא ניסיתי אבל ברק לא ישבר זה זכוכית עבה מאוד מאוד ומה הם עושים? הם ממלאים את זה עכשיו הוא נמצא היין עכשיו כלל ידוע מי שעושה יין בבית יודע שהענבים למעלה כשהם נשארים באותו מצב מתחילים לעלות עובש נכון? שם הייתה, עזוב לי מה זה לא יפה כל הזמן רק אני מדבר אז זה מעלה עובש ונהיה מקולקל ואז אתה צריך לגרד את מה שיש למעלה או ידוע כל מי שעושה יין כל יום צריך להפך מכניס את היד שלו מוציא השרבול ועושה עוד רוב נערבב אם לא תערבב זה יישאר נח וואה תבוא אחר כך הכל יחמיץ זה יבאיש גם יש סירחון לא לכם אז מה הם עושים עכשיו הנזירים האלה כל בוקר מה שמן בזכרם אחרי שהם גומרים לדבר עם האליל שלהם הולכים עוברים במרטף של היין יש להם שם מאות כל אחד ממונה על מאות בקבוקים הוא מסובב את הבקבוק למה בסיבוב הזה אז מה שבא להצטבר עובש למעלה מסתובב לצד השני מתערבב עם היין ואז אחרי זה מה הם עושים הם באים כשהם יודעים מתי התאריך שזה נגמר למשל חודשיים, 40 יום או 3 חודשים תלוי איזה סוג ענבים פותחים את זה ומוציאים את הפסולת משם ומיד מבקבקים וסוגרים אותו עכשיו שמים לו פקק ועליו גם כן ברזלים בעניינים זה כל זה בשביל בית האסורים זה כבלים ואז היין הזה אתה פותח אותו פק עוף הפקק וכמה קומות וכל המרבה לעלות הרי זה משובח ואז שותים את זה עכשיו זה שמפניה אז יש שמפניה של רמת הגולן או של זה ברכתו הגפן זה נטו יין זה נקרא יין אבל יש מה שהם קוראים יין מוגז היום זה רובו שהכל נהיה בדברו זה עולה 30 שקל 40 שקל בקבוק ואפילו 20 שקל בקבוק זה דברים בטלים טעם אפרסק טעם לימון טעם ארטישוק וטעם אבטיח יש כל מיני טעמים משונים לכן צריך להיזהר זה מזויף זה לא מחתו הגפן זה סתם זה כמו בירה מוגזת, יש לו כמה אחוזים של אלכוהול אבל סתם הם ייצרו את זה תחליף וכאילו במקום שמפניה זה הכל, קוראים לזה יין שמפניון לפעמים כל מיני שמות יש להם לכן זה צריך לשים לב מה זה? יין של רימון מה זה רימון? מיץ רימונים שהכל נהיה בדברו יין רימונים שהכל נהיה בדברו אבא של שהכל, כמו ערק וכמו של זה, כן, ודאי צריך להיזהר בזה, נכון שמי? כן, מחלל שבת שפרסיה ש? לא, אם נגע בו סגור לא אסר אותו פתח אותו, בדיעבד זה מותר אבל שמענה אם הוא פתח את הבקבוק ומזג לכוס, מה שבכוס אסור, מה שנשאר בבקבוק מותר. אבל גם זה בדיעבד, עדיף לא לתת לו שלא ייגע. מה שבכוס אסור. אמרנו. לא, למדנו שבוע שעבר. זה גזירה שהחכמים גזרו, יין ידו, יין נסך. הרי שבת פרסי, הדינו כגוי. לא בגלל חתנות, חתנות זה דין של בישול. זה גזרה, חי דבר, 18 דברים גזרו חכמים שיהיה אסורים אחד מהם זה יין שאינו יין נסך מה זה? תגידו לחיים ולא למוות ושלום ולא למלחמה כן, מוריד הטל אם מה? כן אז לא, אז ברגע, אפילו שהוא לא התכוון, ואפילו שהוא לא עובד עבודה זרה, החכמים גזרו שמה יבוא להתחלף בגוי, ובמחלל שבת זה סנקציה שהטילו עליו, זה דין בפני עצמו, אנחנו מעבירים דבר בדבר. בגוי שאינו עובד עבודה זרה, גזרו חכמים אתו גוי שעובד עבודה זרה, רק בהבדל אחד, שיהיה רק אסור בשתייה, אבל מותר בהנאה. ואילו במחלל שבת ופרהסיה, זה דין בפני עצמו, כיוון שהוא הוציא עצמו מכלל ישראל, כי שבת היא ברית בינינו לבין השם יתברך, והוא מחלל את הברית הזאת, אפילו שעושה עבירה אחרת, אבל שני עבירות, או עבוד, עובד עבודה זרה, או מחלל שבת. יש אומרים גם אם נשא גויה, אם נשאו עם גויה, זה נקרא מומר. מומר יקרא או מחלל שבת ופרהסיה, או עובד עבודה זרה, או חי עם גויה, שמציל אלו. מה, מה מפורקים? כן, עופות, כן. קודם כל, ידידי היקר, בחנויות היום מוכרים כל מיני סוגי העופות, ולפעמים 6-7 מקומות, ויש שוני גדול בין שחיטה אחת לחברתה, כי כל בדץ יש לו כללים אחרים ומשגיחים שונים, ויש בדצים, אפילו שנקראים בדצים, שאסור לגוע בעופות האלה, הן טריפות מדאורייתא. אני לא אומר את זה סתם, אני אומר לך מה שעיניי ראו. לפעמים השוחט עובד שם שעות על גבי שעות, אמרתי את זה שבוע שעבר, וכבר הוא לא מרגיש ביד שלו כלום. אחר כך הם לא בודקים ידנית את הריאות, וחייבים לבדוק ריאה ריאה. כי אם לא בודקים, תבוא איתי פעם, תעמוד ליד הליין ותראה, 5 דקות תעמוד, נראה אותך אם תרצה לאכול עוף אחר כך. למה כל עוף, אתה לא יודע מה יש בקרבו, מוציאים את שתי הריאות שלו וממשמשים ביד, לראות שהוא שלם, הריאות שלמות, והצינורות, הקנוקנות שלו בסדר. יש שזה בסדר גמור, עובר. יש שזה בסדר אבל לא גמור, אולי אתה גמור והוא בסדר, אני לא יודע. אז הוא מוריד לו רגל אחת, ולאן זה הולך? לרבנות. ואחר כך הם כותבים על זה מהדרין. ואני פעם בלילה, אני אישית הייתי, ב-2:30 בלילה, עמדתי ברחבה של המשחטה. עמדו שם, השם ישמרך, יאריך ימיך בטוב, וישמור לנו את כל חכמי ישראל, שילמדו אותנו תורה, ויהיו בריאים תמיד, יהיה רצון. אז אתה שומע? עמדו שם, אני לא מגזים, לא מגשים, אלא משטחים. עמדו 7 משטחים של עופות, זה בערך אולי 4 טון עופות. ללא השגחה מהערב עד 2:30 שאני הייתי, הם היו עדיין שם. וכל העובדים שם הערבים. זאת אומרת, בקלות אפשר להחליף, בקלות אפשר, וכתוב על זה רבנות מהדרין. טוב לך? אז תדע, לכן תדע שיש בעיה, זה בעיה אחת של הריאות, אך יש בעיה של הצומת הגידין, וצומת הגידין מצוי הרבה, לפעמים יוצא 12-15% טרף גמור. הם מקבלים איזה מחלה, ואז הגיד שעובר, הרי מה זה צומת הגידין? יש המקום הפוקה הזאת של הרגל, שם יש איזה 30-40 גידים. והם, יש גדולים, ה-16 הם הגדולים, ויש גם נימים קטנים, שהם עולים למעלה. עכשיו, אם ניתקו, זה ניתק, זה טרף, העוף הזה טרף. אז צריך לבדוק אותו. הרבה פעמים יוצא טרפות. אז איפה נשים בראשנו? אחר כך יש לנו עוד בעיות של צרירות דם, ועוד ועוד ועוד. לכן אני חוזר ואומר, בחנות שאתה נכנס, אם יש יהודי שאומר לך, אני כל הזמן, ואתה מאמין לו, ואתה יודע שהוא אדם ישר, וגם חכם, שהוא אומר, אני כל הזמן נמצא פה, ואני יודע שאלה העופות, זה של פלוני אלמוני, בסדר. אין לך ברירה, תסמוך עליו. אבל אם לאו, תבקש להוציא לך מהמקרר קופסה חדשה, אריזה חדשה. בבשר, אני חוזר ואומר, בבשר יש הרבה פחות בעיות מעופות. הבשרים, הם באים ישר מחוץ לארץ, כשהם ארוזים עם פלומבות ועם הלוגו ועם כל מה שיש שם, הכל כמו שצריך, אין שום בעיה. אבל בעופות זו הצרה הצרובה. אחרי, שימו עין, פיקחו עין. והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. תזכו לחיים טובים ומאושרים לאורך ימים ושנות חיים. כל טוב, תאריכו ימיכם בתור.